ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סנהדרין דף סמך ג'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 13 שורות מראש העמוד. לפני שנתקדם בתוך הגמרא, אנחנו נפנה לשוליים. שם יש כותרת, נושא, וכתבנו, במה מתחייב האומר אילי אתה? הגמרא פותחת עם ציטוט מהמשנה, המקבלו עליו באלוהה, האומר לו אילי אתה. אמר רב נחמן, אמר רבא ברבורה, אמר רב, כיוון שאמר לו אילי אתה, חייב. הכוונה, אפילו אם הוא לא עבד את העבודה הזו, הוא אמר אילי אתה, הוא חייב. למה? למה רב אומר את הדבר הזה? מה הוא בא לחדש לנו? היא לקטלה שמי שאומר אילי אתה הוא חייב מיתה, מתניתין היא. זה כבר בתוך המשנה. אלא לקורבן. כנראה שרב רוצה ללמד שמי שאומר אילי אתה בשוגג, הוא יביא קורבן חטאת. שרואה את הגמרא בלשון תמיהה, ואפילו לרבנן, האם רב מתכוון לומר שאפילו לרבנן שחולקים במסכת כריתות יש מחלוקת בין רבי עקיבא ורבנן בנושא מי שמגדף. אז יש שם מחלוקת ורשי מביא פה, ואפילו לרבנן בתמיהה דפליגי רבנן בקריטות במגדף עלי דרבי עקיבא דאמרי הרבנן בדעה מגדף אינו מביא קורבן דבעינון מעשה. כדי שאדם מתחייב להביא קורבן חטא צריך מעשה מצד החוטא. דיבור, אמירה לא נחשב מעשה. אז מה מטרת רב? ואני חושב שלפי הסיבה שגמר שואלת את זה ואפילו רבנן, בדרך כלל המורה לא אומר דברים שהם שינויים במחלוקת תנאים. אני אומר זה בדרך כלל. כמובן יש הרבה מקרים שאומרים ששיטת המורה הוא אליבא דחד מאן דאמר, אבל בגישה הראשוני אנחנו מעוניינים להעמיד את דברי המורה כפי כל הדעות בתנאים. לכן הגמרא כאן שואלת, רב אומר ואפילו לקורבן, מה ואפילו לרבנן שחוקים על רבי עקיבא, והתניא אינו חייב אלא על דבר שיש בו מעשה, אינו חייב כוונה קורבן במקרה שזה נעשה בשוגג, אלא אם כן יש מעשה כגון זיבוח וכיתור וניסוך ושתחווה. ואמר יש לקיש, מן תנא השתחווה? מי? איזו תנא היה מחשיב השתחווה כמעשה? רבי עקיבא היא. תאמר, לא באינן מעשה. כאילו, למרות שכתוב במקור הזה, אינו חייב אלא הדבר שיש בו מעשה, הכוונה במעשה זה רק להפוקה מהרהור. שממש בראש. אבל להגדיר השתחווה כמעשה ממש זה לא. אז מי בכל זאת אומר שהמשתחווה לפסל בשוגג יהיה חייב חטאת? זה רק רבי עקיבא שאומר שלא באין את מעשה, הכוונה לא צריכים מעשה ממש. מכלל אפשר לדייק מבהוד רבנן סבוי באין מעשה, שכן צריך מעשה לפני שנוכל לחייב אותו להביא קורבן חטאת אם הוא עשה את זה בשוגג. אז הרב אמר בתחילת הקטע פה שברגע שאדם אומר אילי אתה, הוא חייב. חייב מה? חייב מיטה זה לא, זה כבר לא מטרת רב, זה כבר שנוי במשנה, שהוא חייב להביא קורבן. מה? חייב להביא קורבן גם לשיטת הרבנן? זה, רואים שזה לא, כי דיבור זה ודאי פחות משתחווה מבחינת רמת המעשה, המעשה שבו. הגמרא עונה, כי כמר רב נמי לרבי עקיבא כמר. נכון, רב אמר דבר שזה מסתדר רק אליבא דרבי עקיבא, שלא באינן מעשה, ולכן מי שאומר אלי אתה חייב קורבן. הגמרא שואלת, עכשיו אני צריך את רב להגיד שאלי אתה אליבא דרבי עקיבא חייב קורבן על רבי עקיבא? פשיטה, היינו מגדף. מגדף, גם מכנים את זה לפעמים מברך את השם, ולפי רבי עקיבא מגדף מביא קורבן. אז מה אם אני יודע שרבי עקיבא מגדף בשוגג חייב להביא קורבן, מה רב מוסיף לי ממה שאני לא הייתי יודע לבד? עונה הגמרא, מהו דתימה? עד כאן לא מחייב רבי עקיבא קורבן אלא במגדף. דכתיב בי קרית, אצל העבירה הזאת של מקלל כלפי שמיה, שקוראים לזה מברך את השם בלשון צגי נהור, כתוב בפסוק קרית. אז אני מבין מזה שאם הוא עשה את זה בשוגג יביא קורבן. אבל אחה, אמירה של אליאתה, זה לא כתיב בי קרית. אצל המקור של, כאילו הבעייתיות של אליאתה, במקור לא כתוב אצלו קרית. אימא לא, הייתי בלי רב, הייתי חושב הוא, אם הוא אומר אלי אתה בשוגג, הוא לא יביא קורבן. כמה שמלן תעתקושי התקוש, זאת אומרת אמירה כמו אלי אתה הוא קש, הוא שווה במקרא לזביחה. תכתיב אצל עגל הזהב כתוב וישתחוו לו ויזבחו לו ויאמרו אלה אלוהיך ישראל אשר הלוכה מארץ מצרים. זה נגיד שזה המקור לאמירת אלי אתה, כמו שהם אמרו אלה אלוהיך ישראל. ובפסוק הזה כתוב ויאמרו, זה אמירה, וגם כתוב לפניו ויזבחו לו. אז רואים שהפסוק מקיש, משווה בין זביחה לאמירה, ומכך ניתן לרב להבין שגם אומר אלי אתה, כמובן אליבא דרבי עקיבא, בשוגג חייב קורבן. הגמרא כאן מציינת, עקב האזכור של הפסוק אצל עגל הזהב, אמר רבי יוחנן, ימלא וו, האות וו, שבהאלוך, קראנו את זה מקודם, אלה אלוהיך ישראל אשר האלוך, לשון האלוך, לשון רבים, הכוונה לעגל, ועוד קדוש ברוך הוא. אז ימלא הפיכת המילה האלוך ללשון רבים, אם היו אומרים אלה אלוהיך ישראל אשר האלך לשון יחיד, כוונה העגל הזהב הזה הוא זה שהעלה עם ישראל מארץ ישראל, אז לולא הוו הזה שהפך אותו ללשון רבים, נתחייבו כאן זה לשון סגי נהור, רשעים של ישראל כליה. זאת אומרת עם ישראל שעבדו את העגל היו חייבים כליון, כי בפועל הם היו אומרים שהעגל הוא זה שעשה את הכל. עכשיו שהם שיתפו את הקדוש ברוך הוא, הם לא כפרו בקדוש ברוך הוא לגמרי, וזה מה שהציל אותם מכיליון. כתנאי, מה שרבי יוחנן אמר עכשיו, שתוספת הוו הוא דווקא היה סיבה להצלה, זה שנוי במחלוקת תנאים. אחרים אומרים, אלמלא וו שבלוחה, נתחייבו רשעים של ישראל כליה. זה כמו רבי יוחנן. אמר לו רבי שמעון יוחאי, ולא כל המשתף שם שמיים ודבר אחר, עושה שותפות, נעקר מן העולם, שנאמר בלתי לשם לבדו. אלא מה אתה לא מאשר הלוחה? אז מה ניתן להבין מהוו שבמילה הזאת, מה, למה זה מרמז? שאיבו אלוהות הרבה. רש"י כותב פה שאיבו אלוהות, לאלוהות הרבה, אף לאלוהות אחרים, וקיבלו עליהם. אז בסופו של דבר, אמנם רבי יוחנן אמר דברים חיוביים, אבל זה רק לשיטת האחרים, לא לשיטת רבי שמעון בר יוחאי. רק לשם דייקנות, מה שאמרנו מקודם, למה מרמז הוו, הכוונה ההפיכה מלשון יחיד הלכה להלוכה, מרמז על כך שהם עיוו לאלוהות הרבה, בנוסף, כוונם בנוסף לעגל. אבל ממשיכים עם ציטוט מהמשנה, אבל המגפף והמנשק והמכבד והמרבץ עובר בלא תעשה. רש"י על זה אומר, אבל המגפף וכולי עובר בלא תעשה, ואל תלכו אחרי אלוהים אחרים, זה פסוק בירמיהו, הנמי אל תפנו אל האלילים. וכגון שאין דרכן בכך, כדי לומר שזה רק באיסור לא תעשה, צריכים להוסיף שהפעולות האלו הם נעשו לאליל שאין דרך עבודתם בחיבוק נישוק. בקשר למבנה הגמרא, יש קודם כל יש לנו נושא שכתבנו בצד, ואחר כך התייחסות למבנה. הנושא, ואני קורא מהשוליים, הרי האם יש מלכות על הנודר בשמו של הקדוש ברוך הוא? כך ניקח בחשבון על אחד, לאו שאין בו מעשה. כאילו, דיבור זה לא נחשב מעשה, זה דיבור. ויש עוד נקודה שתיים, לאו שבכללות. זה הגמרא תביא דוגמה לזה. זה מצב שיש פסוק עם לאו אחד, מבחינת המקרא זה לאו אחד, אבל בפועל לומדים מספר עבירות, מספר איסורים מאותו פסוק. אז זה פסוק שהוא נכתב בלשון לא תעשה, אבל בפועל כולל הרבה עבירות, הרבה איסורים בתוכו. בשתי הנקודות האלו, לאו שאין בו מעשה, לאו שבכל זה נוגע בשאלה או בעניין האם יש בלאוים כאלו עונש מלכות. אנחנו פותחים עם משולש סביב קריאת הרב דימי, ובהמשך יופיע משולש הפוך, קריאת הרבין. הם גישות הפוכות בדבריו של רבי אלעזר. ורבי אלעזר אנחנו סימנו עם פס כפול. אז יש גישתו של רב דימי ברבי אלעזר, כשהוא מצטט אותו, וגישתו של רבין בדבריו וכעת ניכנס לגמרא. כי אתה רב דימי אמר רבי יוחנן, אמר רבי אלעזר, על כולם לוקה, מגפף, מנשק וכולי, חוץ מהנודר בשמו והמקיים בשמו. גם דברים אלו הוזכרו במשנה, אז הם לא מתחייבים במלכות. אגב, מקיים בשמו, כמו שהסברנו בעבר, זה נשבע בשם של עבוד הזרה. מה ישנה הנודר בשמו ומקיים בשמו דלא לקי? משום דהבי ללאו שאין בו מעשה. אחד מהכללים, כפי שאמרנו מקודם, ידועים, לאו שאין בו מעשה, אין לו קין עליו. אז אם זה הסיבה שיש פטור מלכות לגביהם, אני נמי גם גיפור ונישוק, יש לפטור ממלכות מסיבה אחרת, אבל שוב, מבחינת דיני מלכות, לאו שבכללות הוא, ואין לו קין על לאו שבכללות. כמו שאמרנו שלאו שאין בו מעשה אין לו קין עליו, סך הכל נודר בשמו, מקיים בשמו, זה דיבור, זה לא מעשה, לא משהו פעיל, אז על זה אין לו קין. גם פה על כל הדברים האלו, גיפוף ונישוק, רשימה ארוכה של דברים שלא עושים לעבוד הזרה, כולם נלמדו מאותו פסוק, מפסוק אחד. אז לפי דיני מלכות זה נחשב לאו שבכללות ואין לו קין, אז למה לפי רב דימי יש לחלק? למה הוא מחלק ביניהם? הוא אומר על כולם לוקח חוץ מנודר בשמו. קטע הבא בגמרא, אתם רואים עם סוגריים, אם אנחנו נדלג על הסוגריים אנחנו מגיעים לגישתו של רבין. בצד יש לנו כוכבית וכתבנו סוגריים אלו אינם לשם דילוג אלא לעוד עד כאן עיקר הקושיה. בתוך הסוגריים מובא הרקע והדיין לוקין על לאו שבכללות. אבל כפי שאמרנו, הגענו, כבר למדנו עיקר הקושיה, ולכן אחרי הקטע של סוגריים מגיעים לגישה חדשה, גישתו של רבין. עכשיו בסוגריים, כפי שאמרנו, מביאים מקורות לדברים שאמרנו. דתניא, מניין לאוכל מן הבהמה? אגב, תשימו לב, יש לנו מספור פה אחד, ואם מתקדמים בגמרא אפילו מחוץ למקור שבמסגרת יש עוד מספר, מגיעים עד מספר 5. 5 הלכות שכולם נלמדו מאותו פסוק. אז נתחיל את המקור. מניין לאוכל מן הבשר קודם שתצא נפשה, שהוא בלא תעשה. תמוד לומר, לא תאכלו על הדם. אז למרות ששחטו את הבן, עשו מעשה שחיטה, אבל הבהמה עדיין מראה סימן חיות. אומרים, עד שתצא נפשה, לא לאכול מן הבשר. אז הלאו לדבר הזה, לא תאכלו על הדם. דבר אחר, לא תאכלו על הדם, לא תאכלו בשר, בשר של קורבן, ועדיין דם במזרק. המזרק זה הכלי שמקבלים בו הדם לפני שזורקים את הדם, או זריקת, מקיימים זריקת הדם על המזבח. אז ההלכה אומרת שלא לאכול בשר הקורבן לפני הזריקה. מאיפה זה נלמד? לא תאכלו על הדם. 3. רבי דוסה אומר, מניין שאין מברין? מברין זה הסודה הראשונה שמעניקים לאבלים. עכשיו, פה מדובר על אבלים כי קרובם נהרג על ידי בית דין. אז מניין שאין מברין על הרוגי בית דין, למרות שיש אבלים, אבל הקרוב שלהם נהרג על ידי בית דין, אז לא מעניקים להם אותה סעודה המקובלת שמעניקים לאבלים אחרים. זה סעודה שהציבור מספקת למשפחה, לא אוכלים משלהם. אבל אם מדובר באבלים על קרוב שנהרג על ידי בית דין, לא עושים את זה. תלמוד לומר, לא תאכלו על הדם. רבי עקיבא אומר, מניין לסנהדרין שהרגו את הנפש שאין טועמים כלום כל אותו היום? תלמוד לומר, לא תאכלו על הדם. רבי יוחנן אומר, עזרה, כאילו, לא תעשה, לאו. אנחנו אמרנו הרבה בזמן האחרון, בשיעורים, כאן בסנהדרין, שאי אפשר לבצע מיתת בית דין, או עונש בית דין, אלא אם כן יש עוד מקור, פסוק נוסף לעונש, שנקראת העזרה, שזה בא בצורת לא תעשה. אז אנחנו יודעים שבן סורר ומורה הוא אחד מן הנהרגים על ידי בית דין. יש עונש מיתה בין סורר ומורה. אבל כדי שיהיה אפשר להעניש, צריכים עזרה. אז כאן רבי יוחנן אומר, עזרה לבין סורר ומורה מניין. תלמוד לומר, לא תאכלו על הדם. מבחינת הקשר בין הפסוק הזה, לא תאכלו אדם, והעבירות שהזכרנו, אז יש חלק מהמקרים רש"י מפרש אותם. אבל בשבילנו חשוב רק לציין ולהדגיש שיש כאן רשימה של חמישה דברים שהם נלמדו מאותו פסוק. ואמר רבי אבן בר חייא, ויתאמר רבי אבן בר כהנא, על כולם אינו לוקה משום דהווה ללאו שבכללות. אז חוזרת השאלה, איך זה שרב דימי בשמו של רבי אלעזר אומר שעל גיפוף, נישוק וכולי לוקה? הרי כל הפעולות האלו נלמדו מאותו פסוק. יכול להיות מאוד שזה מה שרשי ציטט מקודם, או מיומיהו, או מויקרא יוטט, ושמה כתוב אל תפנו אל האלילים. אלא ממשיך הגמרא, כי אתה רבין אמר בלעזר על כולם אינו לוקה. עכשיו אנחנו מבינים למה לא, כי זה הם לאו שבכללות, חוץ מן הנודר בשמו ומקיים בשמו, שעל שני אלו כן לוקים. שואלת הגמרא, מה ישנה האנך דלא לקי? למה על אלו שאמרת לו לוקה דהווה לאו שבכללות, הני נמי נודר ונשבע בשם של עבוד הזרה לאו שאין בו מעשה נראו, כמו שהזכרנו מקודם? אז למה זה כן יש מלכות? תשובה, ההוא כרב יהודה, מה שרב אלעזר אמר שעל נודר ונשבע יש מלכות, הוא מתבסס על התנא רב יהודה, דאמר לאו שאין בו מעשה לוקין עליו. אז היה לנו קושיה ותשובה, ויש לנו כאן שוב פעם קטע בסוגריים, ובכוכבית בצד כתבנו, סוגריים אלו אינם לשם דילוג, אלא מראים דעת כאן עיקר התשובה. בתוך הסוגריים מובא הרקע לשיטת רבי יהודה. ומה שיטה רבי יהודה עוד פעם? לאו שאין בו מעשה לוקין עליו. לפני שנתקדם, רק נציין גמרא בסוגריים מביא ברייתא עם פסוק בקשר לקורבן פסח, והוא פסוק משמות פרק י"ב פסוק י'. כתבנו את הפסוק בצד, ולא תותירו ממנו עד בוקר, זה לא תעשה, והנותר ממנו עד בוקר באש תשרפו, זה עשה. עכשיו נפנה חזרה לגמרא שמביאה הברייתא עם הפסוק שהזכרנו, דתניא, לא תותירו ממנו עד בוקר. המשך הפסוק כפי שאמרנו, והנותר ממנו עד בוקר באש תשרופו, בא הכתוב ליתן עשה אחר לא תעשה. היה חשוב לנו לצטט את המשך הפסוק, כי אחרת קשה להבין מה זה בא הכתוב ליתן עשה. אז אחרי שהפסוק אומרת לא, זה לאו, לא תותירו ממנו עד בוקר, עשה והנותר ממנו עד בוקר באש תשרופו, המגמר ממשיכה בעמוד ב' לומר, זה מלמד שאין לוקין עליו, דברי רבי יהודה. רשי בשורה ראשונה לומר שאין לוקין עליו, דמשמע שזה עונשו שלו, שאם הותירו ישרפנו ויפטר. דהיינו הפסוק שבסגנון כזה בא לומר איך מטפלים בלאו הזה. בדרך כלל כשמדברים על לאווים, אז הטיפול כביכול או העונש, כמו שרשי קורא לזה, זה מלכות, בלי להיכנס שוב לפרטים והיוצאים מן הכלל. פה כתוב עשה אחרי הלאו, שאומר לנו שבמקום מלכות, הלאו הזה הטיפול בו זה על ידי קיום העשה. דיינו בבוקר לשרוף את מה שהותירו. זו דברי רבי יהודה. רבי יעקב אומר לא מן השם הוא זה. רשי אומר הזה טעם זה אינו מן העיקר, אלא משום דהווה לי האיסור של נותר של בשר שלא גמרו של הקורבן, זה נקרא נותר לאו שאין בו מעשה. סך הכל מה קרה? הם שחטו קורבן, אכלו ולא גמרו, אז לא גמרו, זה אין מעשה בזה, זה שבר תעשה, פשוט לא גמרו. אז זה נקרא לאו שאין בו מעשה, וכל לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו. עכשיו ניתן לדייק, מכלל דרב יהודה סבר לוקין עליו, זה רק רבי יעקב אומר שלאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו. הוא בא בעקבות דבריו של רבי יהודה, אז ניתן לדייק שרבי יהודה הוא זה שסובר לוקין עליו על לאו שאין בו מעשה, וזה מה שרצינו להראות, ש הגישה של רבין בשמו של רב אלעזר שלוקין על נודר בשמו ומקיים בשמו למרות שאין בו מעשה, זה בגלל שדבריו של רב אלעזר הם אליבא די רבי יהודה, שלאו שאין בו מעשה לוקין עליו. הנודר בשמו והמקיים בשמו הרי זה בלא תעשה. בשוליים יש לנו הנושא איסור הזכרת שם עבודה זרה. המשנה אמרה שנודר בשמו ומקיים בשמו יש בהם איסור לא תעשה. שואלת הגמרא, נודר בשמו ומקיים בשמו מנהלן מניין? מה המקור לזה? תניא, ושם אלוהים אחרים לא תזכירו, שלא יאמר אדם לחברו שמור לי, כמו המתן לי, שמור לי בצד עבודת כוכבים פלונית. יש פסוק אומר לא ישמע על פיך, מה לומדים מזה? שלא ידור בשמו ולא יקיים בשמו ולא יגרום לאחרים שידור בשמו ויקיימו בשמו. כיווקבנו את העיקר בשבילנו, למה הבאנו את המקור הזה? כדי להצביע מה המקור של נודר ומקיים בשמו, וזה מהפסוק לא ישמע על פיך. דבר אחר, לא ישמע על פיך, יש לנו שתי שורות בסוגריים, כי מה שבתוך הסוגריים הוא לא לשון מדויק. אז אם נדלג לשנייה, מה שהפסוק אומר לפי הדבר אחר לא ישמע על פיך, עזרה למדיח, זה שמנסה לשכנע את הרבים הוא מנסה להסיט את הרבים לעבוד הזרה. כשמדברים על פנייה לרבים, קוראים לזה מדיח, בניגוד למסית. מסית זה אדם שפונה לעוד אדם פרטי, לא ציבור שלם. אז עם כל זה נחזור לסוגריים. דבר אחר, אמרנו לא ישמע פיך, עזרה למסית ולמדיח. מסית? והדיחתי, ויש פסוק מפורש, וכל ישראל ישמעו ויראון, ולא יוסיפו לעשות עוד כדבר הרע הזה בקרבך. זה בקשר למסית, יש לב שם. אלא עזרה למדיח. מה שכתוב פה לא ישמע פיך, זה עזרה למדיח. ולא, מהמקור ראינו, זה ציטוט מהמקור, יש לנו חיצים אגב מצד הגמרא, ולא יגרום לאחרים שידעו בשמו ושקיימו בשמו. מסיירה לעבוד השמואל, דיאמר עבוד השמואל, אסור לאדם שיעשה שותפות עם העובד כוכבים, שמה התחייב לו שבועה ונשבע בעבוד הכוכבים שלו, והתורה אמרה לא ישמע על פיך. כידוע, בכל מיני עסקים, עסקאות ועסקים שנעשים בשותפות, אם אחד מהשותפים בא בטענה על שותפו, זה יגרום לו להישבע כך וכך. ואם מדובר בעובד כוכבים, אז הוא יישבע בפסל, באליל שלו, ועל זה אנחנו מזהירים שלא לעשות שותפות, כי בסופו של דבר הוא יבוא להישבע בשמו של של העבודה הזרה שלו. על זה אנחנו אומרים לא יישמע פיכל, שלא לגרום לאחרים לדור ולהישבע בשמם. כי אתה אולה בת בכל נבוא. המילה בת כבר לן, הוא לן במקום ששמו כל נבוא. רש"י למעלה בשורה הראשונה בקצרות, בת בכל נבוא לן באותה עיר, והיא נקראת על שם עבודת כוכבים שבה. עכשיו הגמרא ממשיכה, אמר לי רבה והיכה בת מר, הוא פנה לולה איפה הוא ישנת, אמר לי בכל נבוא, אמר לי והכתיב, איך אתה אומר את השם הזה והכתיב בשם אלוהים אחרים לא תזכירו. אמר לי, אחי אמר ביוחנן, כל עבודת כוכבים הכתובה בתורה מותר להזכיר שמה. שאלה, ואיך הכתיב, איפה כתוב השם הזה בתורה? תכתיב, קרא בייל, קורס נבו. אז השם, כל נבו, הוא כולל את השם של עבוד הזרה, והיא כתובה בספר ישעיהו. שואל את הגמרא, והיא לא כתיבה, לא, מה כתיב רב משרשיא? ראה, כאן יש מקור שהנושא שלו מבחינת הסוגיה שלנו הוא לא חשוב להרחיב ולהסביר את הנושא של המקור, חוץ מזה שהוא מדובר בראיית דם במסגרת זב או זיבה, בניגוד לדיני נידה, וראיית הדם מתמשך, ויש נפקא מינה לגבי הבאת קורבן ועוד נפקא מינות. אז כתוב פה ראה אחת מרובה, זו ראייה ארוכה כשלוש, שהיא כמגדיון לשילה, שהן שתי תבילות ושני ספוגין, הרי זה זב גמור. רק תיקון טעות, מה שהסברנו פה בבניין המקור, הנושא הוא לא אצל דם אישה, אלא אצל הפרשה של גבר שנקרא זב. אז מבחינת המקור, זה הנושא של המקור, ראייה ארוכה של אותו הפרשה מהגבר, ובקור מגדירה ראייה ארוכה כזמן של שלוקח להגיע מגדיון לשילה. והזמן הזה גם כן הוא הזמן שיקח אדם לעשות שתי תפילות ולנגב את עצמו, לייבש את עצמו, לנגב את עצמו פעמיים. וזה נקרא זהב גמור. מה השאלה? במקור הזה אנחנו משתמשים בשם עבודה זרה, אנחנו קיבלנו מגדיון כלול בו שם של עבודה זרה, ג' ד', וכאורה הוא שם, אנחנו מזכירים אותו, והוא לא כתוב בתורה. אמר אבינה, גד נמי מכתב כתיב. לא נכון. זה כן כתוב בתורה. תכתיב, האורחים לגד שולחן. הנה, זה פסוק שמתייחס לעבודה זרה, שכותבים אותו ג' ד'. אמר רב נחמן, כל ליצנותה אסירה חוץ מליצנותה דעבודת כוכבים דשאליה. המנהג או ההנהגה של ליצנות הוא דבר שמגונה ביותר, אחד מהמידות הכי גרועות שרק יכול להיות. יש מימרות לא מעטות במקומות שונים בשס שמגנים את המידה הזאת של ליצנות. והשורש הבעיה בליצנות הוא שיש בו כוח לקחת כל דבר, לא משנה כמה חשוב הנושא, ברגע שמתייחסים אליו בליצנות זה מוריד מערכו, משפיל דבר שיכול להיות אפילו הדבר הכי קדוש. כל הבדיחות הגרועות שאומרים על דברים חשובים, על יהדות, על משפחה, על צניעות וכולי וכולי, אנחנו יכולים להיות עדים לתוצאות של אותם דברי ליצנות. אז לכן החזר מאוד מאוד מזהירים נגד ליצנות. כל ליצנות אסורה חוץ ממי שמפעיל ליצנות כנגד עבודה זרה, כי בזה אנחנו באמת משיגים בדיוק המטרה או התוצאות שתיארנו לפני כן של ליצנות. אנחנו לוקחים דבר שאנשים עובדים אותם, בוטחים בהם ומורידים את הערך שלהם, מזלזלים בהם במטרה של בדיוק הדבר הזה, לזלזל בעבודה זרה, ובכך אנשים יחשבו פעמיים האם כדאי להם לבטוח בכל מיני קנים רצוצים. אז רב נחמן אומר לנו כלל גדול, וכאן הגמרא מוכיחה מאיפה נוכל ללמוד את זה. אז כל ליצנות אסור חוץ מעבודת כוכבים דשאר דכתיב. אנחנו כאן רשמנו מספר אחד כי יהיה עוד הוכחה לדבר הזה, הוכחות מקראיות. הפסוק אומר, קרא בייל קורס נבו. כאן הדגשנו נבו, אנחנו יודעים שזה שם עבודה זרה. קרסו קרו יחדיו, לא יכלו מלאת מסו. עכשיו כדי להבין קצת יותר, אנחנו נפנה לרשי. דיבור מתחיל קורס. מה זה קורס? קורס נבו, מה זה? נתרז, כלומר קרא על ברכיו ונתרז, דהיינו ליצנותה. תשתי בקרא, לא יוכלו מלאת מסע, שראינו את זה בפסוק, איזו מסע? לא יוכלו מלאת מסע הראי שבנקביהם, לא יוכלו לסבול ונתרז. זלזול גמור שעל העבודה הזרה הזה. נמשיך בגמרא. רבי ינאי אמר מאחה, לעגלות בית אבן יגורו, שכן שומרון, כי אבל עליו עמו, וחמריו עליו יגילו, על כבודו כי גלה ממנו. אל תקרי כבודו אלא כבדו. שוב פעם נפנה לרשי שמסביר הקטעים של הפסוק, וגם נראה את הליצנות שבדבר. עגלות בית אבן, רשי כותב, על עגלים שבבית אל. אנחנו יודעים שירבעם בן נבט העמיד עגלי זהב, אחד בבית אל ואחד בצפון. אז אנחנו מתייחסים לאותם עגלים שהם היו עבודה זרה. רשי ממשיך, יגור שכן שומרון, ידאגו שוכני שומרון. ממה יש להם לדאוג? כי אבל עליו עמו. איזו אבלות? על מה מדובר? שיתלם סנחריב. סנחריב ידוע, מלך אשור בא וכבש את צפון ארץ ישראל, את השומרון, וילך לו. וכמריו, רשי כותב, שהיו נוסעים אותו, עליו יגילו, ששמחים על כובד מסע שגלה מהם. היו, אני מבין שהיו כמרים שהיו משועבדים לאותם עגלים, לעגל שהיה בבית אל. עכשיו נלקח העגל על ידי סנחריב. אז אותם כמרים הם שמחים דווקא שזה נלקח. רשי ממשיך, אמרנו אל תקרי כבודו אלא כבדו, אלא כבדו, מסע עגבותיו וראי שבהן. ואף אגב דלאב בעלי חיים נינו, ואין להם ראי, משתי בהוקרא לשון גנאי. ראוי לציין שהרשי כותב משתי בהוקרא, שהפסוק מדבר על הראי. אבל מה שמעניין, שהדיבור מצד הפסוק זה רק אם נוסיף, אל תקרי, לא להסתפק בקרא, במקרא עצמו, אלא בתוספת, אני קורא לזה תורה שבעל פה, אל תקרי כבודו אלא כבדו, וזה נחשב כאילו זה כתוב במפורש. אמר רבי יצחק, מהי תכתיב ועתה יוסיפו לחתור ויעשו להם מסכה מכספם כתבונם עצבים. יש המשך לפסוק, זובחי אדם עגלים ישקון. אנחנו רואים פה שימוש בצורת הרגש, הבלטנו את המילה מאי. קודם כל הגמרא, הנושא פה אפשר להגדיר כדמויות של אלילים שונים. הבלטנו את המילה מאי, הסברים על קטעים של הפסוק בהושע פרק י' ג' פסוק ב'. זה הפסוק שקראנו עכשיו, ואתה יוסיפו לחתור וכו'. אז יש קטעים שבפסוק שהגמרא תבאר אותם. הגמרא ממשיכה, מהי כתבונם עצבים? המילה כתבונם, אפשר להבין אותו מהמילה תבנית. ומצודת ציון, אחד מן המפרשים על התנך, הוא מסביר כמו כתבניתם, והוא עניין דמות כמו תבנית. דמות, יוצרים דמויות בתבניות. אז כאן הגמרא השתמש בביטוי כתבונם עצבים. אז מה זה? הגמרא עונה מלמד שכל אחד ואחד עשה דמות יראתו. יראתו זה לשון שמתייחס למה שהם היו יראי מנוע האליל. כל אחד ואחד היה עושה דמות של אלילו ומניחה בכיסו, בשעה שזוכה מוציאה מתוך חיקו ומחבקה ומנשקה. יהיה מעשה מחריד שיתאר את זה בהמשך. מי זובחי אדם עגלים ישקו, זה המשך הפסוק. אנחנו בגמרות המסומנות אנחנו כתבנו את זה בין השורות וקראנו את זה מקודם. אז מה הכוונה של אותו המשך של הפסוק? עכשיו אנחנו לפני שנתקדם לפירוש, יש סימונים. הסימון של הצורת כתר אנחנו מסבירים בצד, הם חיות שונות שנעבדו. אנחנו נראה רשימה של חיות. אם אנחנו עוקבים אחרי הסימונים נוכל לראות ש בנוסף לעגלים אנחנו נזכיר תרנגולת, תרנגול, עז, כלב, חמור, פרד, סוס, רשימה ארוכה של דברים שאנשים היו טועים בהם. עוד סימון, הפסוק הכפול, אנחנו נראה שני פירושים על הפסוק זובח אדם עגלים ישקון. עכשיו נחזור לגמרא. מי זובחי אדם עגלים ישקון? רואים את צורת כתר על העגלים, כי זה אחד מהחיות ברשימה שהם עבדו. אמר רבי יצחק דבי רבי עמי, אנחנו נראה עוד כמה שורות בתחילת השורה, עוד פעם פס כפול, רבא מביא את הפירוש שלו. מה שקורה, אז רבי יצחק נותן לנו פירוש, אבל רבא מקשה עליו וממילא מגיע לפירוש שני. אז אמר רבי יצחק דבי רבי עמי, רבי יצחק שהיה מישיבתו של רבי עמי, שהיו משרתי עבודת כוכבים נותנים עיניהם בבעלי ממון, אנשים עשירים, ומרעיבים את העגלים, זה עגלים ממש, ועושים דמות עצבים. הם היו עושים מין פסלונים שהיו מאוד דומים לאנשי ממון, אותם בעלי ממון. אז הם פסלונים בצורת אותם בעלי ממון ומעמידים בצד אבותיהם, אבותיהם המקומות שבהם העגלים היו אוכלים, איחסון המזון או התבניות שבהם היו שמים מזון שמשם היו העגלים אמורים לאכול, אבל לא נתנו להם לאכול. אמרנו שהם מרעיבים את העגלים ושמים את הדמויות האלו בצד אבותיהם ומוציאים אותן לחוץ, ואז אחרי שהיו כאילו מביאים אוכל לעגלים אבל בפועל לא יאכילו אותם, בינתיים הם היו מסתכלים על הפסלונים האלו ואחר כך מוציאים אותן לחוץ. כיוון שראו אותן, שהעגלים היו רואים את האנשים עשירים ממש, אנשים ממש רצים אחריהן וממש משים בהן. העגלים היו רודפים אחרי הגבירים האלו וממש משים בהם, הכוונה כאילו תאכילו אותנו. אומרים לא, הכומרים היו אומרים לאנשי ממון, עבודת כוכבים חפץ בך, יבוא ויזבח עצמו לו. העגלים היו דבר, היו נאבדים כאליל, ואז היו אומרים לבעלי ממון, הנה האלילים האלו שנאבדים, הם רוצים שאתה תקריב את עצמך קורבן אדם. זה הפירוש שרבי יצחק נותן למילים האלו, זובחי אדם עגלים ישקון. אמר רבה, זה לא מסתדר במילים. היי, זובחי אדם עגלים ישקון, זה משמע שאלו שזבחו אדם אחר כך מנשקים את העגלים. כדי להתאים את הפירוש של רבי יצחק, עגלים ישקון לזבוח אדם, שהעגלים באים או מנשקים כדי לדרבן אותם לזבוח את עצמם מבעי אלי. זה מה שהיה צריך לכתוב. אלא אמר רבה, מה הפירוש שלו? כל הזובח את בנו לעבודת כוכבים, זה זובחי אדם, הם זבחו, הם הקריבו את בנם לעבוד הזרה. אמר לו, הכומרים היו אומרים לאבא, דורון גדול הקריב לו, יבוא וישק לו. עכשיו שנתת לו מתנה גדולה, תבוא תנשק את העגלים. אז זה העגלים ישקון. אמר רב יהודה, אמר רב, ואנשי בבל, יש הפסוק במלאכים ב' פרק י' ז' פסוק למד, ואנשי בבל עשו את סוכות בנות, ומה הם יהיו? תרנגולת. ואנשי קוט עשו את נרגל, ומה הם יהיו? תרנגול. ואנשי חמת עשו את אשימה, ומה הם יהיו? ברחה קרחה. ברחה זה עיס. המילה קרחה או קרח, רשי מסביר שהיו קוראים לעיזים בשם הזה קרחה, גם כן ברחה קרחה, שאין להם צמר כל כך, כאילו בהשוואה לכבשים, אז השיער שלהם הוא פחות, לכן הביטוי ברחה קרחה. והאבים עשו ניב חז. יש גרסה נבחן ואת טלטק. ומה נהיו? מה הדברים האלו? מה זה נבחז, טלטק? תשובה, כלב הוא נבחן, הוא נובח, וחמור, טלטק זה חמור, והספרוויים שורפים את בניהם באש לאדרה מלך וענה מלך אלוהי ספרוויים. ומי נהיו? פה הפסוק הזכיר אדר מלך, ענה מלך, מה זה? הפרד והסוס. אדר מלך, הפרד, זה אדר, מכבד, זה אדר, יש לנו להדיר, הדר למראה בתעינה, הוא מכבד את בעליו כבהמת מסע שהוא סוחב מטענים. ון המלך, אמרנו זה סוס, מה הרמז במילה לסוס? דעני למראה בקרבה, בסוס, חיית מלחמה, זה היה עונה לציוויים שהבעלים היו נותנים. אף חזקי המלך יהודה ביקש אביו לעשות לו כן. אבא של חזקי היה אחז, מלך רשע עמוק בעבוד הזרה. אז אביו אחז רצה לעשות לבנו חזקיהו, מה זה לעשות לו כן? לסופו לעבוד הזרה כמו הספרוויים. אלא שסחתו אמו, אמא של חזקיה, סחתה אותו סלמנדרה. סלמנדרה זה חסינש, רשי מביא את את הבסיס או הרקע לזה ממול סלמנדרה חיה קטנה שיוצא מתנור שהאש בוערת בו שבע שנים והסך מדמה אין האור, אין האש שולט בו. ובאחז מצינו כתוב גם את בנו העביר באש, ולא מצינו לא בן אלא חזקיהו. כעת אנחנו נפנה לשוליים עוד פעם. הנושא, עם ישראל נקשרו לעבוד הזרה משום תאוותם לעריות. מבחינת מבנה הגמרא אנחנו נראה צורת בית, וכתבנו מימרות של רבי יהודה המערב. יש פה אחד, ובדף הבא, בעמוד הבא, בדף סמך ד', באמצע העמוד נראה עוד מימרה שלו. מיד אחרי המימרה של רבי יהודה המערב אנחנו נראה מעוניינים, הם קושיות על הנושא הנ"ל. אמרנו שעם ישראל נקשו לעבוד הזרה משום תאוות עריות, אז אנחנו נקשה על זה. והתוכן הקושיות יהיה שהם היו עדוקים בעבוד הזרה ולא קשר במיוחד להגיע לעריות. פס הכפול ידגיש לאורך הגמרא תשובות זהות לכל אחד מהקושיות, ואם אנחנו רק נציץ בהמשך רואים שהבלטנו עם הפס הכפול הביטוי או התשובה בתר, אז אחר בתר דאביקו בי, מה שהפסוקים והמקורות שנראה מציינים או מתארים כישראל אדוקה בעבודה זרה לשמה ולא לאיזו מטרה נוספת. זה נכון אחרי שהם כבר שקעו בדבר, זה בתר דאביקו, נקשרו לעבוד הזרה, אבל לא בשלבים הראשונים. הגמרא, אמר וידם הרב, יודעין היו ישראל בעבודת כוכבים שאין בה ממש, ולא עבדו עבודת כוכבים אלא להתיר להם עריות בפרעסיה. רשי כותב ממול, אלא להתיר להם עריות בפרעסיה שהיה יצרן תוקפן על עריות. אמרו, נפרוק כל עול תורה מעלינו ואל יוכיחו אותנו על העריות, אבל על עבודת כוכבים לא תקפן יצרן. אז לפי עבידם הרב, עם ישראל והקשר שלהם לעבוד הזרה, זה לא היה בגלל שנתקפו על ידי איזה יצר לעבוד עבוד הזרה, אלא זה ראו את העיסוק בעבוד הזרה כאמצעי בחשיבתם העקומה דרך להצדיק עריות בפרעסיה. מוטיב רב משרשיה, כזכור ביניהם מזבחותם, המשך הפסוק כתוב, ואשריהם עלי צרנן על גבעות הגבעות. ממשיך הגמרא ויאמר רב אלעזר, מה זה כזכור ביניהם מזבחותם? כאדם שיש לו געגועים על בנו. אז רואים תיאור של קשר של עם ישראל עם קשר עם ישראל לעבוד הזרה בתחושות געגועים. הגמרא אומרת בתר דאביקו בה, זה אחרי שכבר נתקשרו בה. נכון, היה שלבי התחלה, אבל אחרי שהם כבר נקשרו בזה, זה הדאביקו בה, אז רשי אומר תקפה חיבתן עליהם, אז היה הם חיבה ישירות לעבוד הזרה ולא כאמצעי. תשמע, ונתתי פגריכם על פגרי גילוליכם. אמרו, עכשיו אנחנו רמזנו מקודם לסיפור מזעזע, והנה הוא. אמרו, אליהו הצדיק היה מחזר על תפוחי רעב שבירושלים. פעם אחת מצא תינוק שהיה תפוח מנופח, זה מה שמאפיין אנשים שסובלים מרעב קשה. אז הוא מצא ילדון תפוח, הוא מוטל בהשפעה. אמר לו, מאיזה משפחה אתה? אמר לו, ממשפחה פלונית אני. אמר לו, כלום נשתיים מאות המשפחה? אמר לו, לאו, חוץ ממני. אמר לו, אם אני מלמדך דבר שאתה חי בו, אתה למד? אמר לו, הן? אמר לו, אמור בכל יום, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אמר לו, אותו ילדון, ענה לאליהו, הס, שלא להזכיר בשם השם. וכינו, רק תשים, רק נשים לב שמדובר על אחד שכמעט גוסס, ואומר, לא, לא להזכיר שם השם, שלא לימדו אביו אמו. מיד הוציא יורתו מחיקו ומחבקה ומנשקה עד שנפגע קריסו ונפלה יורתו לארץ ונפל הוא עליה לקיים מה שנאמר ונתתי פגריכם על פגרי גילוליכם. אז מה רואים מפה? אם שהם היו קשורים מאוד לעבוד הזרה ולא לא צורך בו כאמצעי למשהו אחר. הגמונה, הסיפור הזה, בתר דאביקו בי. תשמע. אנחנו נצטט פה פסוק מספר נחמיה. בצד של שלנו בגמרה, בנושא, תפילתם לביטול יצר הרע. אחד, דעבוד הזרה. שתיים, דעבירה. זה דעריות. הגמרא, תשמע, ויזעקו בקול גדול אל השם אלוקיהם. מה יאמור? מה היה בתפילה הזאת? אמר רב יהודה ואיתמר רב יונתן, ביי ביי, זה לשון צעקה, כמו אהו בעברית. היינו דאחווי לביתה וקליה להיכלה וקטלינו לצדיקי. במעמד הזה הם היה מין השראה או מחזה של היצר הרע, ואמרו זהו שגרם לחורבן בית המקדש ושריפת ההיכל וקטלינו לצדיקי וגרם למותם של צדיקים ועגלינו לישראל מעריו וגרם לגלות ועדיין הוא מרקד בינן. כלום יאבטי לן אלא לגבולי ביאגרה. נכון שניתן בנו יצרה כדי לקבל שכר, כדי לכבוש את היצר וממילא לקבל שכר. לא איהו בעינן ולא אגרי בעינן. אנחנו לא רוצים אותו ולא את השכר שנוכל להרוויח דרכו. מה שרואים פה, ורשי מציין את זה בדיבור המתחיל, לא איהו בעינן וכולי, אלמה יצר תקפן. היה להם יצר תקף אותם. אנחנו ציינו מקודם שמדובר על יצר הרע, אבל ליתר דיוק, לאור המשך הגמרא, או לאור העובדה שהגמרא מציינת את זה כקושיה, מדובר פה על יצר הרע של עבודה זרה. אז מה רואים? שהיצר הזה תקף אותם. לא מין דבר שלא היה להם יצר לזה ועשו עבודה זרה כדי להגיע לעריות. הגמונה, מה שמתואר פה על אנשים שהתעוננו על כך שהיצר לעבודה זרה תקף אותם, בתר דאביקו בי. המעשה ממשיך, וכפי שאתם רואים דרך הסימונים עוד כמה שורות. יתפו תלתה יומה בתענית. ישבו שלושה ימים בתענית באו רחמי והתפללו. נתפללו לביטול אותו יצר. נפלו פתקה מרקיעה, פתק נפל מהשמיים, תבקטיב באמת. משמע מזה שהקדוש ברוך הוא כביכול אומר, אני מסכים עמכם בתקנה זו שטוב הדבר לסלק את היצר הרע הזה. אמר רבי חנינה, שמע מינה, חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. רש"י כותב, חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, שהמלך נאות ומסכים עם עבדיו, חותם, אני מדלג שני מילים, את חותמו. עוד פעם, חותם עמהם בתקנתם את חותמו. ההמשך הגמרא, נפק כגוריה דנורה, צורת גור אריה קטן באש, אש בצורת אריה קטן, וזה יצא מבית קודשי הקודשים. אמר לו נביא לישראל, היינו יצרה דבר הזרה, הנה הוא, זה היצר של עבוד הזרה. בהדי דקטפסי לי, בשעה שהם תפסו אותו, השתמת בינית מיני, שיער נפל ממנו, ועזל קלה, והקול שנוצר בנפילת השיער, הלך בארבע מאה פרסי. קול עצום, קול מחריד שהתפשט במרחק של 400 פרסה. אמרו, איך היא נביד? אז ביניהם, מה לעשות עם זה? דילמה משמיה מרחמי עלי, אולי מן השמיים, יחמו על אותו ייצור, על אותו יצר, ואנחנו נהיו בברוך. אמר לי נביא, שגיו בדודה דוד, מיכל שדעברה, שנסה מאופרת וכסיוע בעברה, וגם לחסות את הדוד הזה שבו תשימו את היצר, תחסו אותו עבר עם אופרת. מה מיוחד בעברה? תשייף קלה, הוא סופג קול. תכתיב, ויומר זאת הרישה, וישלך אותה אל תוך האיפה, וישלך את האבן האופרת אל פיה. אמרי, אז אנשי כנסת הגדולה שהיו באותו מאורה, אמרו, הועיל ואית רצון הוא, ניבאי רחמי נתפלל היצר דעבירה. הנה אנחנו עלינו על היצר של עבודה זרה, הנה הזדמנות לתפוס, לכבוש את היצר של עריות. באו רחמי עם סבי ידיו, וזה ניתן להם, חבשו תלת היומי וחבשו אותו, אסרו אותו שלושה ימים, באו בעתה בת יומה לחולה ולא אשכחו. חיפשו ביצה שהוטלה באותו יום, בת יומה, ביצה טריה לחולה, כי זה מאכל טוב להבריא חולים, אבל מה? לא אשכחו. הטלת ביצים ופריון, הכל זה קשור לעניין מה שנקרא יצרה דעבירה. אמרו, איך היא נעביד? אז אותם רבנים שאלו, מה לעשות עכשיו? ניבאי פלגה שנתפלל שנוכל לחצות, כאילו לכבוש חצי, שייתן בידינו חצי. ואיזו חצי? שהתאווה לעריות מעשי עבירה ייפסקו, אבל הולדה ימשיך. אז זה לא עצה, אבל פלגה מרקיע לא יביא, לא נותנים חצאים מן השמיים. אז מה עשו? כחלינו לעיני, היה גם ייצור, לא מתואר עוד פעם, אולי זה אותו סוג ייצור, אש בצורת אריה. בכל אופן, היה איזו ייצור, כחלינו לעיני, הם עברו, שמו כחול, חומר, שמו בעיני אותו ייצור, כאילו לגום לו עיוורון. אהני בי, זה עזר דלו איגרי איניש בקרובתי. התוצאה מזה היה שאנשים כבר לא מתגרים באמותיהן ואחיותיהן, אבל עדיין כן מתגרים, נמשכים לאשת איש ונידות, כמובן עריות אסורות. אבל נתאר לעצמנו שפעם לפני זה אנשים היו נמשכים כנראה לא פחות לקרובות משפחה מדרגה ראשונה, אמא ואחות, ותודות לתפילות ולמאמצים שלה, שכנראה אנשי כנסת הגדולה שהיו באותו תקופה בתחילת בית שני, על זה מדובר, שהצליחו לפחות לבטל את המשיכה, ההתגרות לאותם קובות מדרגה ראשונה. עד כאן שיעורנו להיום.